מסכת חולין דף קוף ד', אנחנו בתחילת פרק כל הבשר, הפרק השמיני במסכת, ותחילת המשנה בעמוד הקודם. כל הבשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים. ואסור לעלות עם הגבינה על השולחן, חוץ מבשר דגים וחגבים. הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים. כלומר, כולם יודעים שיש איסור לאכול בשר וחלב, כתוב לא תבשל גדי בחליב עמו שלוש פעמים, כפי שראינו. כאן אומרת לנו המשנה, מדין תורה, אנחנו לא מתייחסים עכשיו לבשר ודגים מדי רבנן. מדין תורה, כל סוגי בשר אסור לבשל בחלב. לא משנה אם זה בשר בהמה או בשר צאן, בשר חיה או בשר עוף. כולם אסור לבשל אותם ולאכול אותם בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים. כלומר, אם יש דג שאפשר לבשל אותו בחלב, איזה אפשר, ואם יש חגבים שהם מותרים, אפשר לבשל אותם בחלב. אני לא מדבר כרגע לגבי המנהג, פה הדין שמופיע פה במשנה על פי דין זה. ויש גם איסור מדי רבנן לעלות עם הגבינה על השולחן. כלומר, יש איסור נוסף, לא רק שאסור לבשל, לא רק שאסור לאכול בשר וחלב, אלא אם אתה אוכל עכשיו על השולחן אבני משפחתך, אסור לך לשים למשל צלחת בשרית, סיר של בשר, וליד בקבוק חלב, אפילו אם זה יהיה למישהו שישב על ידך. למה? כי חכמים חוששים שמא תבוא לערבב את הבשר ואת החלב אחד מן השני, כמו שמביא פה רש"י, דלמאתי למחלינו כעדדה, דקנה ואובה למעדדה. ואף על פי אומר פה רש"י שמותר לאכול בשר לאחר גבינה, לא משנה בין אם אתה אוכל ארוחה בשרית או חלבית, אסור לעלות על השולחן ביחד בשר וחלב, לא משנה איזה סוג בשר, חוץ מבשר דגים וחגבים. כלומר, אם אתה רוצה שיהיה לך על השולחן גבינה וגם כן דג טונה, מותר לך לשים את זה באותו שולחן. אבל גבינה ובשר אינך יכול, גבינה ועוף אינך יכול. עכשיו יש עוד דוגמה, שבשר דגים וחגבים לא נקרא בשר רגיל. למשל, הנודר מן הבשר, אדם שנדר נדר, שהוא לא אוכל בשר, הוא אומר קונם בשר עליי, אסור לו לאכול בשר בהמה, בשר חיה, בשר עוף. אם הוא אמר רק עופות, אם אמר רק בקר, זה עניין אחר. אבל אם הוא נדר שהוא לא רוצה בשר, בשר זה כולל הכל, חוץ מבשר דגים וחגבים שהם לא נקראים בשר. מסביר פה רש"י, שבנדרים הרי הנדרים הולכים אחר דעתו של אדם. ומכיוון שלשון בני אדם כשהם קוראים בשר, אף אחד לא קורא לדגים בשר. אדם יכול לומר, אכלתי היום בשר, ישאלו אותו איזה בשר, אז יגיד, אכלתי בשר עוף, אכלתי בשר בקר, זה כן. אבל אף אחד לא יגיד שהוא אכל דגים, אז אף אחד לא יאמר שהוא אכל בשר היום. אז אנשים לא קוראים לדגים בשר, לכן בנדרים הלוך אחר לשון בני אדם, ולכן אף על פי שאתה יכול לקרוא לזה שזה נקרא כאילו הצד הבשרי שבדג, אבל להלכה זה לא נקרא בשר. מה אנחנו מבינים מהמשנה שלנו בצורה פשוטה, שכל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים. מכאן משמע שמה, שאם זה בשר עוף הוא גם כן אסור, וזה פשוט שזה איסור של התורה. ועל כך שואלת הגמרא שאלה, העוף אסור מן התורה, כך אנחנו מבינים. כמאן דלא כרבי עקיבא, משמע שהמשנה שלנו היא לא כדעתו של רבי עקיבא, למה? די רבי עקיבא, הרי רבי עקיבא אמר, אנחנו נראה את זה בגמרא בדף קופיות ג', חייב העוף אינו מן התורה. הרי רבי עקיבא אומר שבשר עוף הוא לא איסור מדאורייתא עם חלב, לא חייב ולא עוף. כלומר, מן התורה זה רק בהמה, לא חייב ולא עוף. אומרת אמרה, בוא נראה עם הספר, אז המשנה שלנו היא לא כמו רבי עקיבא, בוא נראה בהמשך. הנודר מן הבשר מותר מבשר דגים וחגבים, מה אתה מבין? העוף יאסור, למה? כי עוף זה גם כן נקרא בשר בלשון בני אדם. עתן לרבי עקיבא, דאמר כל מי מלדים לך על השליח בר מינהו. כלומר, הדין הזה הוא רק הולך לפי שיטתו הספר של המשנה, הרי שבוודאי לא כמו רבי עקיבא, הספר אתה מוכרח לומר שהיא כמו רבי עקיבא. למה? כי רבי עקיבא סובר שכאשר שליח, אתה מבקש משליח לקנות לך איזשהו דבר, אז אם לא מוצא את הדבר, הוא ישאל אותך, למשל, אדם, אתה אומר לשליח לא, לקנות בשר, הוא לא יבוא ויגיד לך, לא מצאתי בשר, אני אקנה עגבניות. אבל הוא יכול לשאול אותך, אולי אתה רוצה עוף, כי זה דבר, אם כן, בר מינהו, זה נקרא בן מינו. לכן לגבי נדרים זה נחשב אותו סוג. אם השליח לא ימצא אף סמרה, הוא יבוא ויגיד לך, אולי אתה רוצה עוף. מכאן אתה מבין שעוף זה מין בשר, כי הוא אמר לו, תקנה לי בשר. אז אם העוף לא היה מין בשר, הוא בכלל לא היה אומר לו, אין בשר בהמה, אבל יש, אין בשר בקר, אבל יש בשר עוף. אז יצא שהסיפה היא עליבא דרבי עקיבא, כי מותר בשר דגים וחגבים, ואסור בשר עוף. שמה באמת המחלוקת של רבי עקיבא וחכמים דתנן, יש משנה בנדרים. אומרת המשנה, הנודר מן הירק מותר בדלויים. כלומר, אנשים קוראים למין הדלת פרי לא ירק. לכן, לדעת חכמים, מי שנודר לא לנות מן הירק, מותר לנות מן הדלויים. אבל רבי עקיבא אוסר, למה? כי אנשים רגילים לקרוא לדלויים גם כן ירק. אומרים חכמים, ועלו לרבי עקיבא, ועלו אומר אדם לשלוחו, קח לנו ירק, ואומר לו, מצאתי אלה דלויים. סימן שדלויים זה לא ירק. אם אתה אומר לשליח תקנה לי ירקות, אז עגבניה, מלפפון, פלפל, הוא יביא בלי שאלה. אם הוא לא נמצא את אלו, הוא יגיד לך, אין לי אלה דלויים, סימן שדלויים זה לא ירק. הוא היה צריך לשאול אותך. אומר לה, הוא יביא עקיבא, עד רבה, מכם יש הוכחה לדברי. כן הדבר. הרי הוא לא אומר כלום, לא מצאתי אלה קטנית, אלה דלויים, מכאן שדלויים בכלל ירק, ואין קטנית בכלל ירק. אתה אומר לאדם, לך תקנה לי ירקות. הוא לא אומר לך, לא מצאתי ירקות, יש אורז. זה לא סוג ירקות בכלל. הוא לא אומר מין קטנית. אבל אם הוא אומר, לא מצאתי ירקות, אלה דלויים, סימן שדלויים שלך בכלל ירקות. ולכן כשאדם נודר מן הירק, אסור גם בדלויים, למרות שבדרך כלל אדם לא קורא סתם דלויים ירק, אבל הוא די שהשליח, כאשר הוא נדרש, הוא כן קורא לזה ירק. ובנדרים הלוך אחר לשון של בני אדם. עכשיו אנחנו עוברים לקושייה במשנה, רשת, משמע רבנן, וספר רבי עקיבא. הרשת של המשנה שלמד ממנה, שגם בשר עוף עשו מדאורייתא וחלב, כחוץ מבשר דגים וחגבים, זה כרבנן, ולא כמו רבי עקיבא, שהוא סובר שבשר חיה ועוף זה מדרבנן. והסיפה שאומרת שנודר מן הבשר עשו בשר עוף, זה כרבי עקיבא. אמר רבי יוסף רבי, כלומר, מי שסידר את המשנה זה רבי וזו שיטתו, ונסיב להליבה דתנאי, הוא באמת שילב את שתי הדעות. בנדרים סבר כרבי עקיבא באמת, שכל מה ששליח נמלח עליו נקרא גם כן ממינו, והוא אומר באמת שאם אדם הדיר עצמו מן הבשר זה כולל גם עוף. אבל לגבי בשר וחלב סבר כרבנן שבשר וחלב אסור גם בעוף, גם חיה, גם במה, מדאורייתא, לכן הוא מסתם את הרשע כרבנן והספר כמו רבי עקיבא. כך תראה את רבי יוסף ורב אשי אמר לו, כולה רבי עקיבא היא, באמת כל המשנה היא רבי עקיבא, ואתה לא יכול להקשות שהרשע מסמה של בשר עוף הוא אסור מדאורייתא לפי המשנה וזה לא כמו רבי עקיבא, אלא הכי כאמר. הוא אומר, כל הבשר, גם בשר בהמה, גם בשר חיה ועוף, אסור לבשל מחלב. זה בוודאי, ככה לך, אסור לבשל גם עוף, אסור לבשל בשר חיה וחלב, אלא מה שהמשנה לא פרטה, באמת יש מהם שזה איסור מדברי תורה שזו הבהמה, ויש מהם שהאיסור הוא מדברי סופרים, חוץ מבשר דגים וחגבים שאינם לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, ומותם להתחיל לבשל ולאכול אותם בחלב. זה לפני שנכנס לגזרה של איסור של חלב, של בשר ודגים, אבל או דגים וחלב לפי המנהגים. פה אנחנו מדברים שבשר, שזה כולל בשר חיה ועוף, וכולל בוודאי בשר בהמה, אסור לבשל אותם בחלב. לעומתם דגים מן המשנה מותר לבשל אותם בחלב. אבל המשנה לא נכנסה לפרט האם הכוונה מלכתחילה, האם הכוונה מדאורייתא או מדרבנן, המשנה לא הסתירה את הפרטים. עד כאן בעניין הזה נקרא באמת את ההלכה לגבי רבי עקיבא שהוא אוסר גם בדלויים. אז הרמב"ם מביא בהלכות נדרים, הנודר מן הירק מותר בדלויים. הנודר בקרישים מותר כפלוטו, נודר מן הכרוב אסור במים ובשל בקרוב. אז כך, כמו חכמים, שהם סבור שהוא מותר מפני שזה לא נקרא מין ירק. ובאמת חלקה מדאורייתא, חלקם מדרבנן, אז מביא באמת הרמב״ם, בהלכות מאכלות אסורות בצורה ברורה, אין אסור מן התורה אלא בשר בהמה טהורה וחלב בהמה טהורה, שנאמר לא תבשל גדי בחלי דמו. וגדי הוא כולל ולד השור ולד השה ולד העז עד שפרות יומה גדי עזים. ולא נאמר גדי בחלב אמו, אלא דיבר הכתוב באו, אבל בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה, או בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה, מותר בשם טהורה, והם חייבים ללכות טוב משום בשר וחלב. אז ראינו פה, חוץ מבשר דגים וחזבים, שכותב הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, וגם שולחן ערוך יורדיה בסימן פ"ז, שדגים וחזבים מותר לאוכלן בחלב. עד כאן. עכשיו אנחנו אומרים לאיסור הנוסף שמופיע במשנה, שאסור להעלות בשר וחלב וגבינה באותו השולחן. ואסור להעלות, אמרנו, חוץ בשר דגים וחזבים, שמותר לשים על השולחן עם החלב. אמר רבי יוסף שמע מינה, מה אני מביא פה מהמשנה, שבשר עוף וחלב הוא מדאורייתא. למה? איך אני מבין את זה במשנה? דאית על כתתר דרבנן נגמית, אני חושב שבשר עוף וחלב הוא מדרבנן. אז תגיד איך זה יכול להיות שהמשנה אוסרת גם להעלות בשר עוף עם גבינה, והרי ברור הדבר, חוץ מדגים וחרגבים, שזה כולל בשר עוף, ואסור להעלות על השולחן עוף עם גבינה ביחד. אז יש פה שאלה, האכילה גופה, מה שאסור לאכול עוף בגבינה, לפי שיטה זו לכאורה, זה מדרבנן? אז תגיד, וזו גזרה, אנא נגזור על הלאה, עטו אכילה, מה אני גוזר גזרה לגזרה? אלא ברור שבשר בחלב, בשר עוף, בשר בהמה, גם בשר עוף אסור מדאורייתא. ולכן החכמים באו וגזרו גזרה אחת שלא להעלות את העוף עם חלב על השולחן שמא יבוא לאוכלו. כך אומר רב יוסף, מוסיף רב יוסף אומר, ומינה תמרא דלא גזרינן גזרה לגזרה. ומה הבעיה לגזור גזרה על גזרה כשרואים שיש צורך בדבר? הוא אומר מביא ראיה, דתנן, ישנה משנה במסכת חלה. חלת חוצה לארץ, נאכלת עם מזר על השולחן, וניתנת לכל כהן שירצה. כלומר, יש פה ראיה שלא גוזרים גזירה לגזירה. יש משנה במסכת חלה, חלת חוץ לארץ. כלומר, אסור אישה בטל בחוץ לארץ, והפרישו חלה. ושם חלה של חוץ לארץ, אומר פה רש"י, אינה אסורה לזרים אלא מדרבנן. אבל חלת הארץ זה לא אותו דבר, היא נקראת תרומה כרחמנה, ואסורה לזרים בכל זר לא יאכל קודש. כלומר, מי שאוכל חלה בארץ ישראל זר, זה כמו תרומה, זה איסור דאורייתא חמור מאוד. מי שאוכל חלה בחוץ לארץ, זה איסור דרבנן. אז ככה כתוב שחלת חוץ לארץ נאכלת עם הזר על השולחן. יכול כהן לאכול אותה גם בשולחן שיושב זר, ואני לא חושש שמאזר יבוא לאכול מן החלה הזאת. למה? כי זה חוץ לארץ, וגם אם הוא יאכל הוא לא עובר על איסור תורה. וגם כן ניתנת לכל כהן שירצה. אפילו לארץ אין משמרה בדרה כמו שמביא פה רש"י. אז יצא שחכמים לא גזרו על אכילת חוץ לארץ עם הזר, אותם גזרות כמו שהיה פה בארץ ישראל. אז אם כן אתה רואה פה מהדבר הזה, שחכמים לא גזרו גזרה של אכילת חלה בחוץ אל הארץ עם הזר, שמא יבוא. סימן שאתה רואה שבמה שכבר יש גזרה אחת לא יגזרו גזרה שנייה, אין גוזרים גזרה לגזרה. כך אומר רבי יוסף, עונה לו אביי, אמר לאביי, בשלמה ישמו אינן חלת חוץ לארץ בארץ דאיכא למגזר, משום חלת ארץ דאורייתא, ולא גזרין אניכא למשמה אלא חוץ לארץ, משום דאיכא למגזרו, אבל לאחר אישר את לעסוק אופי גבינה, את לעסוק בשר וגבינה, ולמך על בשר וחלב שהוא מדאורייתא. אומר אביי, אין מכאן ראיה לדבר, כי הרי מה? הוא אומר, מה אם הברייתא הייתה אומרת, דין אחר, שמותר לאכול חלת חוץ לארץ עם זר, אפילו כשנמצאים בארץ. אז הייתי אומר שהיה מקום לגזור. למה? שמה הזר יבוא לאכול גם חלה של ארץ ישראל, שהיא מדאורייתא, כלומר שמה יבוא הכהן לאכול עם זר, חלה של ארץ ישראל דאורייתא עם הזר בשולחן. ואתה אומר שלא גזרינן. אם כן, מה אתה מבין? מה אתה מבין שאיכא למישהו ממנש לא גוזרים גזרה לגזרה? אלא באמת אתה אומר מה כתוב פה, מדובר פה, שמדובר שהם אוכלים בחוץ על הארץ. אז אני אגיד שאין גוזרים גזרה לגזרה, זה לא ראיה, למה? כי בחוץ לארץ לא גזרו על אכילת חלת חוץ לארץ עם זר, למה דלק על מי גזרו? אין סיבה לגזור, כי שם אין חלה של ארץ ישראל. אבל פה לגבי להעלות עוף בגבינה על השולחן, אז מה שגזרו זה לא נחשב גזרה לגזרה, למה? כי אם תתיר לו להעלות עוף בגבינה, אז הוא גם יבוא להעלות בשר בגבינה, ויבוא לאכול בשר וחלב, מדי רייטה. לכן זה מותר, כך גזרו את הגזרה. אומר הממש כפרות שש, שואל הרב יוסף, סוף סוף צונן וצוננו, אומר אפילו לפי רבי יוסף, שהוא סובר שאיסור אכילת בשר, עוף וחלב הוא מדי רייטה, עדיין זו גזרה לגזרה. למה? כי מה הצבא ואת אומר, הרי אם הם יגעו אחד בשני ואוכל אותם ביחד, הוא לא יעבור על איסור תורה. למה? כי זה צונן וצונן, הם לא מתפשטים ביחד. ומן התורה, האיסור של בשר וחלב דווקא כשהם מתפשטו ביחד. אמר אביי, גזירה שם יעלה, בלפס רותח, נכון? אבל פה הרי הוא יכול לעלות אותם ביחד בתור סיר שמרושל ביחד, ולכן יעבור על איסור דאורייתא בשר וחלב, ולכן זה אסור. סוף סוף אומרת הגמרא, גם אם תגיד שיעלו על השולחן, לשולחן לא מעלים כלי ראשון בשל על העד, כלי שני ובכלי שני אינו בשל, אלא לא, גזירה שמה יעלה באלפס ראשון, כלומר אולי הוא יעלה את הבשר והגבינה ביחד, בתוך אלפס רותח שהוא שון, דרך אגב זה מאוד מצוי יום, אפילו היום אדם הולך למסעדה, הרבה פעמים נותנים לו מחבת עם פיצה, מחבת עם עגבניות, מחבת היום, נותנים לו ומעלים גם כשהוא חם על השולחן. השולחן ערוך יועליה בסימן שין חף ג' מביא לנו שחלת חוץ לארץ רשאי לאוכלה עם זר על שולחן אחד לפי שינה מדמת, והוא מביא שם את פירוט ההלכה. הלאה, אנחנו פה במשנה הבאה. אומרת המשנה, עוף עולה עם הגבילה על השולחן. עכשיו מקודם במשנה הקודמת ראינו שלכאורה אסור לעלות בשר בהמה חיה ועוף, פה אומרת המשנה שהעוף עולה אל מגבינה בשולחן, כלומר אם אתה אוכל עוף והחבר שלך אוכל גבינה אתם יכולים לאכול באותו שולחן ואינו נאכל דברי בית שמאי, אבל כמובן עוף לא אוכלים אותו עם גבינה כי דברי בית שמאי זה מדי רבנן, ובית הלל אומרים לא, שהוא לא עולה ולא נאכל, הם מחמירים יותר, לא עולה עם גבינה על השולחן ולא נאכל עוף בגבינה. אמר רבי יוסי, זו מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, זו אחת מן המחלוקות שכרגע לא נזכרו שם בעלייה, כידוע איפה שהוזכרו כל המחלוקות של בית שמאי ובית הלל, אבל תדע רבה שהמשנה הזו שלנו, זו מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. שואל לו רבי, איזה שולחן? אמרו, כל האיסור לאכול בשר גבינה במה מדובר? בשולחן שהוא אוכל עליו, אבל בשולחן שסודר לתרשים נותן זה בצדד וזה ואינו חושב. דווקא כשהוא אוכל אני חושב שמה יבוא להרבב, הוא יאכל לחם שיש בו גבינה והשני יאכל מהלחם הזה שהוא אוכל בשר, אנחנו חוששים. שואלת אם הרב יותר מה הוא אמר שהמחלוקת היא מכולי בית שמאי מחומר בית הלל, להיינו תנא קמא, הרי זה כמו תנא קמא שהם אמרו שבית שמאי הטילו להעלות עוף וגבינה ובית הלל החמירו, אז למה רבי יוסי צריך להגיד זו מכולי? הרי כל משלמת המשנה מבין שזה מכולי בית שמאי מחומרי בית הלל, וכי תמה אולי תבוא ותאמר כן, אכילה גופה איקה בניו, כלומר ההבדל בין תנא קמא לרבי יוסי לגבי אכילה של בשר עוף וחלב, דקאמר תנא קמא בעלאת המפלגת, שם יש מחלוקת אם מותר לעלות עוף עם חלב על השולחן, אבל באכילה לא פליגת, ברור שאסור לאכול בשר עוף עם חלב, ואומר רבי יוסי לא, שהמחלוקת גם באכילת גוף בעצמה, שמכולי בית שמיים חומרים בית הלל, שבית שמיים מתירים אפילו לאכול עוף וחלב, לא רק לעלות ביחד. אומר נאמר לא, לא יכול להיות. והתנן הרי כתוב, רבי יוסי אומר, זה משנה בעדויות, שישנם שישה דברים שיש מחלוקת בית שמיים בית הלל, והם מכולי בית שמיים ומחומרי בית הלל. ופה המחלוקת זאת אחת מהן, ומה כתוב שמה המחלוקת? עוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל דברי בית שמאי, בית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל, אז אי אפשר לומר שבית שמאי סוברים שאפשר לאכול, גם הם מודים שהוא לא נאכל אבל עולה על הגבינה עם השולחן עוף לפי שיטתם. אז באמת אומר נאמר לא, באמת אין הבדל בין רבי יוסי לתנא קמא, אלא כמה זמן מנתן כמה רבי יוטי, הכוונה היא שמי אמר את התנקה ברבי יוטי, ולמה אמרו את זה? כל אומר דבר שמוע, בידיו לא לנו שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. דבר מדהים, תמיד שאנחנו נמצאים לפני איזה חג, יש בדפים היומיים מענייני דיומא, תכף חג פורים בעזרת השם. אז פה משמע, שכל מי שאומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. שימו לב, ועתן השחר ולא הזכיר שמו מתחילה, וחסר והזכיר שמו, כבר התרגלו לשנות את המשנה, תסכן בגוף השנה, לא. הוא שיר את המשנה ככה, או פולה על גבינה על השולחן בין עונה אחד, ואחר כך הלך ואמר, אז הוא מתולה בית שמיים, וחומרי בית הלל, לומר לך, שהתנקה מזה רבי יוסי. יופי. עכשיו, תנה אגר החמור דה רבי אבא, אגר זה היה החמיב של רבי אבא, והוא אמר ברייתא, מה הוא אמר? אוף וגבינה נאכלים באפיקורים, כלומר אוף וגבינה נאכלים אחד אחרי השני, בלי, בצורה של הפקר, בלי לנקות ביניהם, כמו שצריך להקפיד בין בשר לחלב. עומד אמר, הוא תנה לה את זה בשם רבותיו, והוא אמר לה, ואחר כך הוא הסביר מדעתו, מה הכוונה, בלא נטילת ידיים, לא קינוח הפיים. כלומר, אם אתה רוצה לאכול בשר ואוף, ואחר כך גבינה או להפר, אז אתה יכול לאכול בלי לטול ידיים ביניהם, ובלי לקנח את הפה. כי אדם שאוכל גבינה ואחר כך רוצה לאכול בשר ומה, צריך לטול ידיו ולקנח את הפה, שלא יישאר שום מהגבינה בחניכיים שלו. מספר את הגמרא רבי יצחק ברנר המשל שאית לרבי רב אשי, הזדמן לבית רב אשי. הייתו לגבינה, הביאו גבינה ואכל, הייתו לבית רב אכל ולא מה שידה. אחר כך הביאו לבצר ומה לאכול, והוא אוכל בלי לטול את הידיים. אמרי לו, שואלים אותו, ואתה נהג רחמו עד רבי אבא, אוף גבינה נאכלים באפיקורן, מה נמדים שאוף גבינה? אם שמותר לאכול את המסר וגבינה אסור, צריכים לטול ידיים? לכאורה כך שואל רב יצחק, ענה להם, אמר להו, הנמילה בלילה זה דווקא בלילה, אבל אם ביום הוא רואה שידיו נקיות, אבל בימה, החזין, אני רואה שידיים נקיות, לכן זה מותר. תניה בית שמאי אומרים, שהוא מקנח בתהילה, לא אומרים מדיח. אז אם אדם אכל גבינה ורוצה לאכול בשר, צריך לקנח, לפי בית הלל מדיח את הפה במים. שואל לו מה, מים מקנח ומים מדיח? אומרת, אמרה, אילם, את אומרת שבית שמאי אומרים, מקנח במשהו ובלי מדיח, ובית הלל אומרים שיהיה מדיח ולא מקנח, אלא דאמר רב זירא אין פינוח הפה, אלא אם יהיה בפת כמן כרבית שמאי. אלא אומרת, אמרה, לא, באמת, בית שמאי אומרים שמקנח ולא בא מדיח, בית הלל אומרים שאף מדיח, אז זה שכולם מודים שצריך כינוח, יש מי שאומר שצריך גם כינוח וגם תפילת ידיים, נעצור בכאן ונבאר את זה בהמשך, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.